הגמרא בסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר, מביאה ראיה מהמשנה בבבא בתרא. תנן, המקיף חברו משלוש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. הרביעית מחייבים אותו. שמע מינה, זה נהנה וזה לא חסר, חייב. ועל זה דוחה הגמרא, השייני אתם דאמר לי, את גרמת לי היקף היתר. אז רש"י מסביר משלוש רוחותיו, שהיה לו לראובן שלוש שדות אצל שדה שמעון משלוש רוחותיו, וגדר ראובן את הראשונה הסמוך לשדה שמעון לבד מחיצות חיצוניות שהיו לו בינו לשאר הבקעות. אז על זה כתוב אין מחייבים אותו, אין מחייבים את שמעון כלום, דמאי אני לאומר רש"י, הרי שדה הוא פתוחה מצד רביעית. הרביעית, האם היה לו לראובן ארבע שדות מארבע רוחות של שמעון וגדרן, מחייבים את שמעון לתת את חלקו במחיצות הפנימיות שבינו לראובן. ומכאן מוכיחה הגמרא שזה נהנה וזה לא חסר חייו. והתחייה היא, שייני אתם דאמר לאט גרנט לי היקף היתרה, אומר רשי דהי לב שדה של שמעון בן שדותיו, הווה סגי לב המחיצות החיצונות, והווה כל שדותיו גדורים. וילקח חסר הוא בשבילו. אז זה נקרא חסר. בתוספות כאן, בדיבור המתחיל עד גרנט לי היקף היתרה, אומר התוספות, מתוך פירוש הקונטרס משמע דמיירה בגדר שבין שדהו לשדה ניקף. ועל זה שואל התוספות וקשה, דאיך יחשיב לי זה נהנה וזה אין חסר? איך אפשר לראות את זה כמציאות של זה נהנה וזה אין חסר? הועיל שכל אותו הגדר לא נעשה אלא להפסיק בין שדותיו לשדה ניקף. טענה אחת. טענה שנייה טוען תוספות, ועוד דאבל אלה מימרת גרמת לי כל זה ההיקף. דהיקף היתרת משמע שגרם לי להרבות, אבל לפי מה שרשי מצייר, אתה גרמת לי את כל ההיקף. לכן אומר תוספות שהפירוש הוא אחר, את הציור הוא ציור אחר. אלא נראה שמבחוץ, סביב לדלת רוחות, היקיף. מדובר לא על גדר שבין השדות של המקיף לשדה של הניקף, אלא מדובר על גדר שמקיפה את שדותיו של המקיף מבחוץ. והיקף היתרה, משום שמחמת שדה האמצעי, ההיקף גדול יותר מדי. אז זה הפירוש של התוספות בסוגיה. אחרי זה, בהמשך הסוגיה, הגמרא מביאה עוד ראיה מאותה משנה בבבא בתרא, תשמע, אמר רבי יוסי, אם עמד ניקף וגדר את הרביעית, מגלגלים עליו את הכל. מדייק את הגמרא, תמה דגדר ניקף, המקיף פטור. שמע מינה, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. דווקא אם עמד ניקף, המקיף פטור. אז שוב על זה דוחה הגמרא, שייני אתם דאמר לי, לדידי סגלי בן תירא בר זוזא. אומר כאן התוספות, בדיבור המתחיל, תמה דניקף, המקיף פטור. ואפילו רבנן לא פליגי, אלא משום דאמר לי, את גרנט לי היקף היתר. זאת אומרת, הגמרא הביאה את רבי יוסי במשנה. רבי יוסי במשנה אומר, אם עמד ניקף וגדר את הרביעית, מגלגלים עליו את הכל. אומר התוספות, ואפילו רבנן שחולקים על רבי יוסי, לא פליגי, אלא בגלל הסברה שהזכרנו למעלה, משום דאמר לאט גרנט לי היקף היתר. שואל תוספות, ואם תאמר, ואי זה נהנה וזה לא חסר פטור, אפילו עמד ניקף נמי. אנחנו מדייקים, דווקא בעמד ניקף, אבל אם עמד מקיף, פטור. מוכח שהוא סובר שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. שואל תוספות, אם באמת הוא סובר שזה נהנה וזה לא חסר, פטור, אז מה אין נפקא מינה אם זה המקיף או הניקף? אם ההלכה היא שזה נהנה וזה לא חסר, פטור, אז בכל מקרה צריך להיות פטור. מה זה משנה אם עמד ניקף? מה פתאום מגלגלים עליו את הכל? עונה תוספות, ויש לומר שייני עמד ניקף. דגלי הדייטי די ניחה לי בהוצאה. התוספות אומר פה חידוש. ויש לומר שייני עמד ניקף, דגלי הדייטי די ניחה לי בהוצאה. נכון, זה נהנה וזה לא חסר פטור. וכמו שחשבנו באווה מינה, היה מקום לומר לכאורה, אז אם הוא פטור, אז גם בעמד ניקף, מה זה משנה? אומר לא, בעמד ניקף, גלי דייטי, גלי הדייטי, דניחה לי בהוצאה. ולא דמי לדר בחצר חברו, דלא גלי הדייטי אלא בחינם. זאת אומרת, זה לא דומה למקרה שהביא הגמרא בעמוד א', שזה המקרה שעליו אנחנו דנים בסוגיה, שזה נהנה וזה לא חסר, שאין גילוי דעת מצידו. כאן היה גילוי דעת, דניחה לב, גלי עדייתא דניחה לב בהוצאה. במקום שגלי עדייתא זה סיפור אחר. אז הדין משתנה. נכון שזה נהנה וזה לא חסר פטור, אבל המקרה של זה נהנה וזה לא חסר, בדר בחצר חברו שלא מדעתו, שם אנחנו עסוקים במקום שאין לנו גילוי דעת. אז כיוון שאין לנו גילוי דעת, אפשר לדון באמת שיהיה פטור. אבל במקום שהנהנה, גם אם השני לא חסר, גילה דעתו שנוח לו להוציא, אז ממילא הדין משתנה. אז רבי יוסי מצד אחד יכול לומר שאם עמד המקיף וגדר את הרביעית, מדין זה נהנה וזה לא חסר, באמת הוא יהיה פטור, אבל בעמד ניקף, גלי עדייתם. גלי עדייתם. אז זה כבר לא דומה לדר בחצר חברו שלא מדעתו, ששם לא גילה דעתו. והים של שלמה כאן במקום, דוחה את התוספות. איך אפשר להוציא מאבא אמינא של סוגיה להוציא את החידוש הזה להלכה? ומעוד כמה סיבות מביא הים של שלמה, ולמסקנה הוא דוחה. הוא אומר, גם הראש לא הביא את החידוש הזה, שבגל ידי תשתנה הדין, אז אין שום הבדל. לדעת הים של שלמה, אפילו במקום שגילה דעתו, אפילו מקום שגילה דעתו, אם הדין הוא זה נהנה וזה לא חסר פטור, הדין לא משתנה. זה נהנה וזה לא חסר פטור. כמו שהבינו התוספות בקושיה. והקצות, בסימן קוף נונחת, רוצה ליישב את התוספות, על פי יסוד שהוא מצא אותו ברמב״ם, ועוד ראשונים בנימוקי יוסף ובבא בתרא, שבאמת מצד הדין של זה נהנה וזה לא חסר, אין שום הבדל אם גילה דעתו או לא גילה דעתו. בהלכה של זה נהנה וזה לא חסר, גם אם גילה דעתו שנוח לו בהרצאה, לא צריך להיות חייב. אלא כאן יש פה מציאות מיוחדת. כאן מדובר הרי על אדם שהקיף בגדר. אז רוצה הקצות לומר שכיוון שהקיף בגדר, אז ממילא בגלי דייטי דניחה לי בהוצאה, הוא יהיה חייב באמת מדין לוקח. זאת אומרת, החיוב שלו לשלם, זה כבר יצא מגדר, זה נהנה וזה לא חסר. הקצות, אני נביא את הדוגמה שהקצות בונה עליה, המשנה בבבא בתרא, מתקושייה דומה לקושייה של התוספות כאן, מקשה התוספות בבבא בתרא ודף ה'. במשנה בבבא בתרא, כתוב, כותל חצר שנפל, מחייבים אותו לבנותו עד 400. המשנה, בתחילת מהבת רחיצה, שמדין איזה קריאה, שוטפין שיש ביניהם, יש להם חצר משותפת, יכול אחד לכפות על השני לבנות כותל, כדי למנוע איזה קריאה, מרובן לשימון, שני השותפים בחצר, שלא יראה זה מה שהשני עושה בחצר. אז כתוב במשנה, כותל חצר שנפל, היה כותל, והכותל נפל, מחייבים אותו לבנותו עד 400. מחייבים אותו לבנותו עד 400. מדלת אמות ולמעלן, אין מחייבים אותו. מדלת אמות ולמעלה, אין מחייבים אותו. למה? כי עד דלת אמות, זה באמת מונע איזה קריאה. מדלת אמות ולמעלה, זה כבר לא שאלה של... איזה קריאה נמנע כשיש כותל בגובה 400. אז מחייבים אותו לבנותו עד גובה 400. עכשיו, מה הדין? אומרת המשנה, כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנותו עד 400, וממשיכה ואומרת, בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן. בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן. זאת אומרת, אם אמר האחד, אומר רש"י, לאחר שבנאו, אני עשיתיו משלי, שלא רצה זה לסייני, וטובעו חצי היציאה, זאת אומרת, הוא אומר, אני בניתי את זה לבד, השני לא רצה להשתתף איתי, והוא תובע אותו, תן לי חצי ההוצאות של הבניין, והשני אומר, נתתי, נאמן, הוא בחזקת שנתן. כל זה כשמדובר עד גובה 400. אבל למעלה מ-400 אמרנו, לא מחייבים אותו. כי איזה קריאה מחייב לבנות כותל בגובה 4. אז אם הוא בנה כותל, אם היה כותל שהיה גבוה מ-400, היה גבוה מ-400 והכותל הזה נפל, אז אפשר לחייב, צד אחד יכול לחייב את הצד השני, מדין איזה קריאה, לבנות את הכותל עד גובה של 400. אבל יותר מ-400 הוא לא יכול לחייב אותו. אם אחד מהם בנה את הכותל, והוא תובע את השני להשתתף עמו, והשני טוען שהוא שילם לו, אז אם זה עד גובה 400, הוא נאמן לומר שהוא שילם, בחזקת שנתן, כך אומרת המשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, מ-400 ולמעלה אין מחייבים אותו, שמח לו כותל אחר, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלים עליו את הכל. זאת אומרת ככה, שמח, מ-400 ולמעלה אין מחייבים אותו. אם רובן בונה את הכותל מ-400 ולמעלה, מגביע את הכותל יותר מ-400, אי אפשר לחייב את הצד השני להשתתף איתו בגובה של למעלה מ-400. כי עד 400 יש איזה קריאה. מ-400 ולמעלה כבר אין איזה קריאה, אז הוא לא יכול לחייב אותו. אבל ברגע שהצד שכנגד, אותו אחד שלא בנה, סומך לו כותל אחר, ומה הכוונה? בסמיכה של הכותל האחר, הוא בונה עוד כותל בשטח שלו, שממנו רואים שהוא מתכוון לבנות תקרה שתנוח על הכותל שהראשון בנה, ועל הכותל שעכשיו הוא בונה. בסמך לו כותל אחר, מגלגלים עליו את הכל. אומרים לו, אתה צריך לשלם, להשתתף, גם את הגובה של למעלה מ-400. סמך לו כותל אחר, מגלגלים עליו את הכל. אומר רש"י, סמך לו כותל אחר, לאחר שבנאו האחד למעלה מ-400 הרבה, ולא רצה אחר לסייעו בהגבהתו. הוא לא חייב. למעלה מ-400 הוא לא חייב לסייע לו. אבל הוא לא רצה לסייע לו. סמך השני כותל אחר כנגד כותל זה כדי לסכך ולתת עליו תקרה מכותל לכותל, אף על פי שלא נתן עליו עדיין את התקרה, מגלגלים עליו את הכל. אומר רש"י, למה מגלגלים עליו את הכל? דגלי דייתי, דניחה לבהגבהה דאייך. הוא גילה דעתו שמה שהוא בנה למעלה מ-400 זה לטובתו. הנה, עכשיו הוא משתמש בהגבהה שהראשון בנה כדי להניח תקרה על שני הכתלים, הכותל שהראשון בנה והכותל שעכשיו הוא בונה. אז גלי עדיין תדניחה לבהגבהה דאייך, באותו רגע, אפילו שהוא עדיין לא שם את התקרה, אבל הוא גילה דעתו, בזה שהוא בנה כותל אחר, זה מספיק, כדי לגלגל עליו את הכל. עד כאן המשנה, שואל התוספות, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלים עליו את הכל. שואל תוספות, למה? הרי זה נהנה וזה לא חסר. זה נהנה וזה לא חסר. למה שיגלגלו עליו גם את הכותל שהראשון בנה? הרי הוא בנה את הכותל למעלה מ-400, והצד שכנגד לא רצה להשתתף, כי הוא אמר, אני לא צריך. אז הוא בנה לעצמו בגלל שהוא רצה לעצמו. עכשיו, נכון, הוא מגלה דעתו שהוא רוצה, אבל זה נהנה וזה לא חסר. לאן נעלם הדין של זה נהנה וזה לא חסר? כך שואל תוספות. אומר תוספות, עונה תוספות, מכל מקום, כיוון דגלי דייטי דניחה לי בהגבעה חייב. הוא גילה דעתו שנוח לו בהגבעה, הוא חייב. מה עושה הגילוי דעת הזה? זו סברה מאוד דומה לסברה שאנחנו מוצאים אצלנו בתוספות. אצלנו כתוב, גלי דייטי דניחה לי בהוצאה, במקיף וניקף. שם כתוב, גלי דייטי דניחה לי בהגבעה, הוא גילה דעתו שנוח לו בהגבעה. ברגע שהוא גילה דעתו שנוח לו בהגבעה, הוא חייב. אבל מה מחייב אותו? מה מחייב אותו? אז כתוב בנימוקי יוסף, כאן במקום. מה מחייב אותו? הראשון שבנה את הכותל למעלה מ-400, בנה אותו על דעת כן. שכשהוא ירצה, השני ירצה את הכותל, אז הוא באמת מקנה לו את חלקו בכותל. הוא בונה את הכותל והוא בונה אותו על מנת להקנות את החלק שנמצא על בחצר או ברשות של הצד שכנגד. כרגע אני לא יכול לחייב אותו, כי הוא אומר שהוא לא צריך את זה. אבל לכשירצה לזכות בכותל, אני עכשיו בונה על מנת שכשהוא ירצה, הוא יוכל לקנות אותו. בקניין חצר, על ידי הרשות שלו. זה נמצא חלק בחצרו, כך אומר הנימוקי יוסף. אז ממילא ברגע שהוא רוצה, גלי דייטי דניחא לי, אז הוא קונה אותו. כי הוא, כשהוא בנה אותו, הוא בנה אותו על דעת להקנות לו לכשירצה. כרגע הוא לא רוצה. אבל לכשירצה, הוא מקנה לו אותו. ובמה הוא קונה אותו? באיזה קניין? בקניין חצר. אז כיוון שהוא רוצה להקנות לו, עד היום הוא לא רצה לקנות. הוא לא רצה לקנות, הוא לא היה חייב. אבל ברגע שהוא רוצה לקנות, ברגע שהוא רוצה את הכותל, גלי דייט, אז אומר הנימוקי יוסף, הוא מגלה דעתו שהוא רוצה את הכותל, פירושו של דבר, הוא קונה אותו על ידי החצר שלו. וכיוון שהוא קונה אותו על ידי החצר שלו, אז ממילא הוא צריך לשלם. כמו כל דבר שאתה קונה, שאתה צריך לשלם עליו. אומר הקצועות, זה גם הפשט אצלנו בתוספות. זה גם הפשט אצלנו בתוספות. באמת, זה נהנה וזה לא חסר חייו. זה נהנה וזה לא חסר פטור, כמו שתוספות שואלים. אז מה קרה כשגלי דייטי דניחא, מה קרה כשגלי דייטי דניחא לי בהגבעה? כשגילה דעתו שנוח לו בהגבעה, אז הוא הפך להיות לוקח, הוא הפך להיות קונה. כך אומר הקצות. ואז אין לך חסר גדול מזה. כשאני מקנה לך דבר, ואתה מוכן לקנות אותו, אתה רוצה לקנות אותו, אז זה כבר לא זה נהנה וזה לא חסר. זה כבר זה נהנה וזה חסר. אין לך חסר גדול מזה. אבל התירוץ הזה של הקצות, הקצות עצמו אומר, זה טוב מאוד, אפשר לקבל אותו, לשיטת רשי. בשיטת רשי שהבין שהמקיף מקיף את הניקף בגדר, שבין הרשות, בין השדות של המקיף לשדות של הניקף, אז בהחלט אפשר לקבל את ההבנה הזאת של הקצות. זאת אומרת, נוכל לקבל את ההסבר של הקצות, גם אם נניח היסוד פה הוא גלי דייטי דניחא לי, גלי דייטי דניחא לי בהוצאה, הגלי דייטי דניחא לי בהוצאה יוצר מצב כמו שאומר הקצועות, שהוא רוצה לקנות, ואני הרי מתכוון לקנות לו לכשירצה, אז ברגע שהוא גדר את הרביעית, הוא גילה דעתו שנוח לו, הוא רוצה לקנות את זה. אבל הוא יכול לקנות את זה לכאורה רק באופן שהגדר הזאת נמצאת על חלקו, שאז הוא קונה אותה בקניין חצר. אבל לפי התוספות, הרי התוספות לא קיבלו את הפירוש של רשי. הם אמרו, אי אפשר לדבר פה על זה נהנה וזה לא חסר, כשמדובר על גדר שבין המקיף לניקף. חייבים לומר שמדובר פה על גדר חיצונה. גדר שמקיפה את השדות של המקיף מבחוץ. אז אם אנחנו מניחים כך, אז חוזרת הקושייה, אז מה הועיל הקצות? הקצת עצמו כבר עומד על כך, שלכאורה את הסברה שהוא מחדש, על פי הנימוקי יוסף ועל פי הרמב״ם, ברמב״ם שמענו את אותו יסוד, זה רק שמדובר על גדר שהיא גדר בין המקיף לבין הניקף. אבל גדר שהיא גדר שמקיפה את השדות של המקיף מבחוץ, אז איך הוא יקנה? איך ניתן לו דין לוקח? במה הוא קנה? נשאר בקושיה. האור שמח, הנחלת דוד והאור שמח, שואלים על עצם היסוד שכתוב בתוספות, גם מהגמרא. בגמרא כתוב, בדף כ"ף עמוד א', הגמרא אומרת, אמר לרב אבא רב הונא אחי, אמר רב אמרי משמי דרב, אינו צריך לעלות לו שכר, והסוחר בית מרובן מעלה שכר לשמעון. שמעון מה יביד אתי? אומרת הגמרא אחי כאמר, נמצא הבית של שמעון, מעלה לו שכר. נמצא הבית של שמעון, מעלה לו שכר. אז שואלת הגמרא תרתי, סתירה. אומרת מה דקיימה לאגרה, דלא קיימה לאגרה. אומרת מה התמרנמי, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב, ואמרי לה, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב הונא, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אינו צריך לעלות לו שכר. אז מה התירוץ של הגמרא? מדובר כאן בדלא קיימה לאגרה. אז הוא לא, אז מה? אז זה נהנה וזה לא חסר. שואל על החלט דוד, הרי הוא גילה דעתו שהוא מוכן לשלם, הרי מדובר פה באדם שסוחר. בסוחר מדובר פה. הסוחר בית מחברו, ונמצא שהבית לא שייך למזכיר, אלא שייך למישהו אחר. התוספות אמרו שבגלי דייטא דניחא ליה בהוצאה, לא קיים הדין שזה נהנה וזה לא חסר פטור. אז למה כאן אתה אומר שהוא פטור? הרי הוא גילה דעתו, דניחא ליה בהוצאה, הוא הרי שכר את הבית, אדם סוחר, הוא לא גר שם סתם. הוא שכר אותו, אלא התברר שזה לא של המזכיר, זה של מישהו אחר. הנימוקי יוסף, הביא רמה. הגמרא הרי למסקנה, בסוף הסוגיה, אומרת הגמרא, כך, שמשום שחרורית הדעשייתה הוא נחשב חסר. אז מביא הנימוקי יוסף בשם הרמה, וכתב הרמה ז"ל, דהילכתא כרבה אמר רב סחורה, דקאי מר ברב אשי כבתי. הלכך, אפילו לא כמשתמש בבעל הקרקע, אלא בטיבנה וציווי, חייב הדר לשלם לבעליו כשיעור מה שהפסידו בשחרות הקטולים. אבל תפי לא. אבל יותר מזה לא. רק הוא צריך לשלם לו כשיעור מה שהפסידו בשחרות הקטלים. אבל תפי לא. וכידמש בה בסמוך, באי עובדה דייתמי, דחייך דמעיקר האב המפייסלו בדבר מועט, החינם יחיבו רב נחמן להו גברה דבנה הפדנה, דאמר לי זיל פייסינו ליתמי. ואף על פי שהנעת הפדנה מרובה, יתמי דלא בנו לה, ולא פרי ההוצאה, מה יכפת לו בהנעתו של זה? כיוון דלא מפסדי מידי ממי דיעבו לקדמוני. אז זה נהנה וזה אינו חסרו. החינמי, כיוון דכל מי דמפסיד לי, דהיינו שחרורית דאשייתא, פרה לי, משום דעה שתעלה כתועלת בדירתו, משום שהיה שתהיה עולה כנגד הפסד השחרות, מכל מקום אינו מחויב לתת לו יותר ממה שעולה אותו הפסד. זה דעת הרמזל. אבל דעת הראש והרית וזל, דאף על גב דלא מחסר לי אלא בדבר מועט, משלם לו כל מה שאינו. אז מחלוקת הראשונים. הרמ"ס סובר שבשחרורית הדעשייתא, אז לכאורה זה כבר זה נהנה וזה חסר. אבל כיוון שהחיסרון הוא מועט, הוא אומר לא. לגבי את החיסרון הוא צריך לשלם. אבל פועל פה עדיין הדין של זה נהנה וזה לא חסר פטור. ביחס לכל ההפרש. את החיסרון הוא צריך לשלם. אבל ביחס ליתר, אני אומר זה נהנה וזה לא חסר. והראשונים האחרים אומרים לא. הראשונים האחרים אומרים לא. כיוון שהוא כבר, ברגע שהוא חסר, אפילו שהוא חסר קצת, אתה משלם לו את הכל. אפילו שהוא חסר קצת, אתה משלם לו את הכל. ועל זה שואל השער המלך מהסוגיה שלנו, מהסוגיה של מקיף וניקף. הרי במקיף וניקף אומרת הגמרא, ראינו קודם, המקיף חברו משלוש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. הרביעית מחייבים אותו. אז אומרת הגמרא מכאן, שמע מינה זה נהנה וזה לא חסר חייב. דוחה הגמרא ואומרת לא. שמה הוא חסר? ואמר לה, את גרנת לי היקף היתרה. בסדר. לפי הרמה שישלם לו את את גרנת לי היקף היתרה. אבל את היתר, מה פתאום שישלם לו? אתה מגלגל עליו את הכל. אתה אומר שאם הוא, אם הוא, אם הוא, אם הוא, אם הוא יקיף את הרביעית, מחייבים אותו את הכל. להשתתף בכל ההוצאות. למה? הרי החיסרון הוא חיסרון מועט. כמו בשחרורית הדעשייתא. אלא אם כן תאמר שבמקום שהוא חסר, לא משנה לי כמה, אז כבר הוא צריך לשלם עבור כל ההנאה. כך שואל השער המלך. אז כדי ליישב את השאלות האלה נקדים. יש בתוספות בדף מ"ח פרק שישי. התוספות בתוך הדברים, הדיון של התוספות זה בשאלה של מתי אנחנו מגדירים. יש מצבים שבהם אומרת הגמרא, אדם לא חייב לשלם עבור תועלת או הנאה שהוא מקבל מהשני, בגלל שההגדרה של מה שהשני עושה זה נקרא מבריח הרי מנכסי חברו. מבריח הרי מנכסי חברו, פטור מלשלם. אז בגמרא כתוב, מתי זה נקרא מבריח הרי? והראשונים דנים על גבי, על מה שכתוב בגמרא. בתוך הדברים של התוספות, כאן בדף מוחת, יש פה תוספות ארוך, בתוך הדברים אומר תוספות כך. הוא אומר, ואיך שמשביח נכסי חברו, אין דומה כלל למבריח הרי. ואיך דמשביח נכסי חברו, אין דומה כלל למבריח הרי. מה הדוגמאות? מה זה נקרא משביח נכסי חברו? אז אומר התוספות, כגון יורד לתוך שדה חברו ונטעו שלא ברשות. דוגמה ראשונה מביא תוספות למשביח נכסי חברו, יורד לתוך שדה חברו ונטעו שלא ברשות. עומדת שדה, יורד אדם לתוך השדה ונוטע אותה שלא ברשות. כתוצאה מזה שהוא נטע אותה, היא שווה היום יותר. יש לה ערך יותר גדול. זה נקרא משביח נכסי חברו. משביח נכסי חברו. זה, אומר התוספות, זה לא שייך כלל לדמות את המציאות הזאת למשביח הרי, למבריח הרי לא שייך. מבריח הרי פטור. אבל כשהוא משביח נכס של חברו, שם, ודאי שזה לא דומה למבריח הרי. דוגמה נוספת, אומר תוספות, הוא מקיף את חברו משלוש רוחותיה. הוא מקיף את חברו משלוש רוחותיה. הוא מביא גם את הדוגמה של מקיף את חברו. אדם מקיף את חברו, הציור שאנחנו מדברים עליו בסוגיה, המשנה בבבא בתרא, מקיף את חברו, זה גם כן דוגמה של משביח נכסי חברו. זה לא שייך למבריח הרי. זה משביח נכסי חברו. אז במבריח הרי אנחנו רואים פטור. בתנאים שהגמרא אומרת שהוא פטור. אבל כאן זה משביח נכסי חברו. השביח את הנכס. עכשיו, צריך לזכור שהתוספות לימדו אותנו, בסוגיה שלנו, שהמקיף את חברו, זה מקיף את חברו בגדר חיצונית, לא כמו רש"י. ההכרח שלהם הוא מתוך הסוגיה. הביאו שתי ראיות לכך שהמדובר הוא על גדר חיצונית. אז משביח נכסי חברו, יש בזה גם סברה. אדם שיקיף, באמת יש מקיף וניקף. זאת אומרת, יש שדה שהיא מוקפת בארבע שדות שמקיפות אותה, והולך הבעל השדות המקיפות וגודר אפילו גדר חיצונית, כן? גדר חיצונית לשדות שלו, אז גם השדה האמצעית, זאת שנמצאת באמצע, עכשיו היא גדורה. היא לא גדורה מצד המקיף, אבל היא גדורה מצד כל העולם. אז בלי ספק, מצד הסברה, הערך שלה הפך להיות ערך יותר גדול. כן? היא קיבלה שווי, עכשיו היא שווה יותר. אז התוספות מגדיר, זה נקרא משביח נכסי חברו. זה נקרא משביח נכסי חברו. וזה לא שייך למבריח הרי. באו האחרונים ואמרו, התוספות צודק, אבל בתנאי אחד. אפשר לקבל את מה שתוספות אומר. בתנאי אחד. מה התנאי? שאותו אחד, אותו מקיף, שיקיף את ארבעת השדות שלו, שהם השדות החיצוניות, יקיף אותם מבחוץ, בגדר, אם אתה קורא לו משביח נכסי חברו, זה מותנה בכך שהוא לא יוכל אחר כך לקחת את הגדר. אם הוא יכול לקחת את הגדר, אז לא מובן למה זה לא מבריח הרי. זה מותנה בכך שאותו אחד שגדר את הגדר החיצונית, הוא לא יכול ביום אחד לבוא ולומר, אני הורס את הגדר. אני לא רוצה את הגדר. מה פירוש שאתה לא רוצה? הרי ברגע שגדרת, אתה הפכת להיות, השבחת את הנכס שלי, את השדה שלי באמצע. לכן התוספות מכנה אותו משביח נכסי חברו. אז אם זה קרוי משביח נכסי חברו, זה מותנה בכך שאתה לא יכול לסלק את זה. כי אם אתה יכול לסלק את זה, מחר בבוקר תתעורר ותיקח את זה, איזה השבחה זאת? איזה השבחה זאת? אם אתה כל יום יכול להחליט אם אתה משאיר את הגדר או לא משאיר את הגדר, זה לא נקרא משביח. זה כמו שאתה עומד עם שוט או עם מקל ביד ומונע מאנשים להיכנס. זה נקרא מבריח הרי. ההסתכלות על הגדר החיצונה כעל השבחה יכולה, היא מותנית בכך שלא יוכל המקיף לבוא מחר ולהגיד שהוא לוקח את זה. נו, אז מה הפירוש? הוא לא יכול לבוא ולקחת? הפירוש הוא לכאורה שאני כף, השדה האמצעית, קנתה את זה. באיזה קניין היא קנתה? קושיית הקצות. באיזה קניין היא קנתה? זאת אומרת, אנחנו אומרים פה לכאורה תרתי דסתרי. מצד אחד אנחנו אומרים שאם התוספות מכנים אותו משביח, זה מותנה בכך שהמקיף לא יוכל לקחת. אבל כדי שהמקיף לא יוכל לקחת, צריך להגדיר שאני כף קנה. במה הוא קנה? במה הוא קנה? מילא כשאתה מדבר על גדר פנימית בין השדות של הניקף לשדות של המקיף, שם אתה יכול לומר שהוא קנה, כמו שאמרנו קודם. כמו שאומר הנימוקי יוסף. זה יכול להיות בנוי על השטח של הניקף גם כן. אבל ברגע שאתה מדבר על גדר חיצונה, אז במה הוא קנה? ואם הוא לא קנה, אז הוא יכול לקחת את זה מתי שהוא רוצה. נו, אם הוא יכול לקחת, אז זה לא משביח. והתוספות אומרים, זה כן משביח. אז מה הביאו? אז צריך לומר לכאורה שההבנה בתוספות תהיה מושתתת לכאורה. יש מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם לבין הרייבד. בפרק א' מחירה. נחלקו הרמב״ם והרייבד בהלכת את ו' בדין הזה. כתוב כך. הייתה הקרקע צחיח סלע שאין בה לא גדירה ולא פריצה, ואינה בת זריעה. ברמב״ם כתוב חידוש גדול. הרמב״ם אומר, קרקע נקנית בחזקה. בכסף, משטר ובחזקה. חזקה, אומרת המשנה בבבא בתרא, כגון נעל, גדר ופרץ. נעל, גדר ופרץ. אומר הרמב״ם, הייתה הקרקע צחיח סלע, שאין בה לא גדירה ולא פריצה ואינה בת זריעה. הרי החזקה שקונה אותה בה, שטיחת הפירות או עמדת הבהמה שם, וכיוצא בזה משאר תשמיש. ברמב״ם כתוב ששטיחת פירות על קרקע כזאת קונה אותה בקניין חזקה. ועל זה כותב הרייבד, אמר אברהם, המילתא לא מחברה, מה פתאום? שטיחת פירות או עמדת בהמה על הקרקע תקנה אותה מדין קניין חזוקה? שואל הרייבד, המילתא לא מחברה, דהי חזקה אכילת פירות היא, ואכילת פירות לא מעניה אלא כנגד טענה. אכילת פירות לא מועלת אלא מקום שיש טענה. במילים אחרות, אכילת פירות היא שייכת לחזקת 3 שנים, לא לחזקת קניין, לחזקת ראיה. כשאדם רוצה להוכיח, הוא טוען שהוא קנה קרקע בשטר, ואין לו את השטר, הוא מביא עדים שהוא יושב בקרקע 3 שנים ואוכל פירות, שם אני אומר זה ראיה. וראיה לכך שהוא הבעלים, וזה מחזק את הטענה שלו שהוא טען שהוא קנה אותה בשטר. אבל להפוך אכילת פירות לקניין חזקה, זה לא שמענו, כך טוען הרייבד. זאת אומרת, יש פה מחלוקת בין הרייבד לבין הרמב"ם, עם אכילת פירות בקרקע מהסוג הזה, האם היא יכולה לקנות או לא יכולה לקנות? לדעת הרמב"ם כן, לדעת הרייבד לא. בא הקצות, בסימן קנ"ג, ומחדש שכל המחלוקת שבין הרמב"ם לרייבד, אם קניין, אם אכילת פירות יכולה להיחשב כחזקה לקניין או לא, היא רק ביחס לקניין הקרקע באמצעות אכילת פירות. בזה נחלקו הרמב״ם והרייבד. דהיינו, אני שוטח פירות על הקרקע הזאת, ובאמצעות שטיחת הפירות הזאת אני רוצה לקנות את הקרקע בקניין חזקה. אז הרמב״ם אומר אפשר, והרייבד אומר אי אפשר. אומר הקצות, אבל כל המחלוקת היא כשאני רוצה לקנות את הקרקע. אבל אם אני לא רוצה לקנות את הקרקע, אני רוצה לקנות את השימוש בקרקע, את השימוש המסוים בקרקע, באמצעות השימוש שאני עושה בה, את זה ודאי אליבא דכולי עלמא אני אקנה. זאת אומרת, לקנות שימוש בשימוש, באותו תשמיש שאני משתמש, ובאמצעות התשמיש שאני עושה ברכוש, אני רוצה לקנות אותו, לקנות את הקרקע, ודאי שאני אקנה. כך אומר הקצות. זאת אומרת, כל המחלוקת היא כשאני רוצה לקנות את הקרקע באמצעות השימוש שאני עושה בה. אז בזה נחלקו הרמב״ם והרייבד. אבל כשאני רוצה לקנות את השימוש עצמו, את הזכות להשתמש בקרקע, את זה אני יכול לקנות גם באמצעות אכילת פירות. זאת אומרת, אכילת הפירות, לקנות בה את הזכות לאכול את הפירות, זה אפשרי. כך חידש הקצות בקנ"ג. והקצות הביא לזה ראיה. הגמרא אומרת בבבא בתרא, שאדם יכול לקנות זכות להלך בקרקע באמצעות הילוך. אז הוא לא קנה את הקרקע להפך עליה בעלים, אבל הוא קנה את הקרקע באמצעות הילוך להילוך. זה שימוש, סוג של שימוש. זה אפשרי. וזה מוסכם. האחרונים הביאו לזה ראיה נוספת מהגמרא בקידושין, בדף כ"ב. הגמרא בקידושין דנה, הגמרא אומרת שעבדים הוקשו לקרקעות. כמו שקרקע נקנית בכסף ושטר ובחזקה, גם עבד, כנעני, נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. כמו שקונים קרקע בכסף, בשטר ובחזקה, גם עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. אומרת הברייתא בקידושין כ"ב, כיצד וחזקה? כתוב בגמרא כך, תנו רבנן, כיצד וחזקה, התיר לו מן עלו, או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ, הפשיטו, הרחיצו, שחו, גרדו, הלבישו, הנהילו, קנאו. זאת העבד, העבד משמש את האדם. באמצעות השימוש שהעבד עושה לאדם, קונה אותו האדם. כיצד בחזקה? אותו העבד עושה את הפעולות האלה לאדם הזה, ליהודי הזה, באמצעות הפעולות האלה הוא קונה אותו. באמצעות הפעולות האלה הוא קונה אותם. המעשה לא נעשה, כשהגמרא למשל אומרת בקרקע, כשהנעל גדר ופרץ, אבי חזקה, חזקת חניין, נועל או גודר או פורץ גדר, אז זה צורה של חזקת קניין. אז הפירוש הוא, האדם הקונה שעושה את הפעולות האלה על מנת לקנות את הקרקע, בהסכמת המוכר, אמר לו, כך אומרת הגמרא, אומר לו, לחזק וקני, אז כשהוא הקונה עושה את הפעולות האלה, הוא קונה את הקרקע. כאן מדובר על פעולות שהעבד, המקנה, הוא עושה את הפעולות, הוא משמש את האדון, כמו שכתוב כאן. יתיר לו מנהלו, או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ. הפשיטו, הרחיצו, שחו, גרדו. בכל המקרים האלה העבד הוא העושה, לא האדון עושה. הרי מי שעושה פה זה עושה העבד. ובכל זאת, באמצעות הפעולות האלה, האדון קונה אותו. זה צורת קניין חזקה בעבד כנעני. אז נכון שכאן המדובר הוא שהוא קונה את כל העבד. הוא לא קונה את השימוש, את התשמישים. אבל על כל פנים אתה רואה שבאמצעות תשמיש, באמצעות שימוש, כן? אפשר לקנות. אז אמרו האחרונים, שזה היסוד לכך, שבאמצעות שימוש שאנחנו עושים בדבר, בקרקע, אז הוודאי וודאי שנוכל לקנות לפחות, וזה מה שהקצות אומר, לפחות את הזכות להשתמש. לא את הקרקע כולה. כי את הקרקע כולה, כמו שרואים, זה מחלוקת. הרמב"ם והרייבד. הרמב"ם אומר גם זה אפשרי. והרייבד חולק. אבל גם הרייבד יסכים. גם הרייבד יסכים, אומר הקצועות, שכשהוא ישתמש בדבר, הוא יקנה אותו לפחות לשימוש. יוכל לקנות לפחות לשימוש. אבל, אמרו האחרונים, אם ככה, אנחנו יכולים ללכת שלב אחד קדימה. בגמרא הזאת הרי ראינו שמתחדש, שגם בדרך כלל אנחנו יודעים שמעשה הקניין צריך להיעשות על ידי הקונה. אבל כאן אתה לכאורה רואה שגם אם מעשה קניין נעשה על ידי המקנה, במקרה הזה זה העבד. העבד מקנה את עצמו באמצעות קניין חזקה. והוא עושה את הפעולות. הוא משמש. הוא נותן לי תשמישים. וזה לא חיסרון. באמצעות התשמישים שהוא עושה, האדון קונה אותו. כך לכאורה, זה מה שיוצא מכאן. לפי זה, אפשר לומר כך. כבר רב שימן אמר, שבדין זה נהנה וזה לא חסר. כשאני נהנה מרכוש של השני, אני מקבל, זאת אומרת, השימוש ברכוש של השני, אפשר לבחון את התשמישים כנכס. תשמיש שאדם עושה ברכושו של השני, זה נכס. אלא מה? הגמרא דנה. זה נהנה וזה לא חסר. חייב או פטור? אז
אז מה, מה, מה הביאור, או מה אפשר לבאר? כשאני נהנה, לקחתי תשמיש. לקחתי שימוש. לקחתי שימוש. אז מה הדיון? הפירוש הוא לכאורה, אם אני לוקח, אם אני, כשמדובר שהוא לא חסר, אמרנו, הרי לכאורה, לכאורה, בסוגיה הזאת שראינו עכשיו, לקיחה של תשמיש, לא רק לקיחה, נתינה של תשמיש. הרי גם אם, ראינו שם שגם אם הקונה לא לוקח, אלא ההפך, הוא מקבל שימוש, משמשים אותו. אז הוא יוכל, שם מדובר בהסכמה, אז הוא יוכל לקנות את השימוש, לפחות את השימוש. אגם שהוא לא עשה, אלא עשו בו, אבל העשייה בו הייתה לקיחה של שימוש. זה מועיל כדי לקנות, אפשר עם זה לקנות. בדין זה נהנה וזה לא חסר. בדין זה נהנה וזה לא חסר. כשאנחנו אומרים, למאן דאמר זה נהנה וזה לא חסר פטור. הרי קיבלת שימוש. לקחת, השתמשת בבית. לקחת שימוש מהבית. לקחת שימוש מהבית. נהנית, לקחת שימוש מהבית. אלא מה? הדעה שאומרת זה נהנה וזה לא חסר פטור, אומרת, אתה לא יכול, יש דין של חיוב על הנאה, אבל אתה חייב על הנאה, כי הנאה באמת זה תשמיש, כשאתה לוקח אותה מהאדם, מהביילי. כאן לא לקחת מהביילי, לקחת מהבית. למה? שהרי האדם לא חסר. האדם לא חסר. אז לא לקחת מהאדם, כשאתה אתה, 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 אתה משתמש, אתה נהנה מהשני. אבל אתה לא, אבל הוא לא חסר, אז אומר את הדעה שסוברת זה נהנה וזה לא חסר, פטור, הפירוש הוא, אי אפשר לחייב אותך כי לא לקחת ממנו. לעומת זאת, הדעה שסוברת זה נהנה וזה לא חסר חייב, היא אומרת, מה זאת אומרת לא לקחת ממנו? מהרכוש שלו לקחת. אם לקחת מהרכוש שלו, זה כמו שלקחת ממנו. זאת אומרת, מוסכם על כולם שכדי לחייב בנהנה, אתה צריך לקחת ממנו. אבל הוויכוח הוא האם זה נקרא שאתה לקחת ממנו או לא לקחת ממנו. הדעה שאומרת זה נהנה וזה לא חסר פטור אומרת לא לקחת ממנו. מהרכוש שלו לקחת, אבל לא ממנו. חיוב על הנאה, שימוש שנלקח מהבעלות, מהרשות של השני, זה כשאתה נהנה ממנו. אם אתה לא נהנה ממנו, מהרכוש שלו, אבל זה לא ממנו. אז על זה אתה לא חייב. והדעה החולקת סוברת שזה נקרא שלקחת ממנו. הרכוש שלו זה כמו ממנו. זה ממנו. אם אנחנו מסבירים כך, אז יש לנו מקום לומר כך. יש מקום לומר כך. הסוגיה שדנה המקיף את חברו משלוש רוחותיו. מקיף את חברו משלוש רוחותיו. אז באמת, באמת כמו שהסברנו, וכמו שמסביר הקצות, באמת כמו שהסברנו, וכמו שמסביר הקצות, הקצות הרי אמר, שבגלי די תדניחה לבהוצאה, חייבים להגיע פה לקניין. כי הרמיסת דין זה נהנה וזה לא חסר, באמת צריך להיות פטור. אז מה שחידשו התוספות, שיש פה חיוב מצד שגלי דייטי, אמר הקצות צריך לומר בגלל שהוא קנה. אלא מה? הקצות עצמו שאל, לפי ההסבר של רשי זה יכול להיות טוב, אבל לפי ההסבר שלו עצמו, לכאורה זה לא מסתדר. מדוע? משום שהרי לפי תוספות הגדר היא גדר חיצונה. אבל אחרי שאמרנו קודם, שעל פי התוספות בנונחת, שהתוספות בנונחת חידש, שמקיף חברו משלוש רוחותיו, מוגדר כמשביח נכסי חברו, שאלנו איזה משביח, הרי הוא יכול לסלק את זה. הרי כל רגע הוא יכול לבוא לקחת. אם הוא יכול לבוא לקחת, זה חזר להיות מבריח הרי. אמרנו לא. מורחים לומר שהוא לא יוכל לסלק. כי אם הוא יוכל לסלק, זה לא יהיה משביח. נו, איך הוא לא יוכל לזלק? רק אם נגיד שיש קניין. איזה קניין? לפי מה שאנחנו עכשיו אמרנו, אנחנו יכולים לומר, הקניין הוא קניין תשליש. הוא קנה את הזכות להשתמש בגדר. בשביל זה אין צורך במעשה קניין כמו קניין חצר, או קניין שנעשה בקרקע באופן רגיל. בשביל זה מספיק לי גם עצם השימוש. אז עצם העובדה שהייתה גדר סביב ארבע רוחות, גדר חיצונה, הגדר הזאת גורמת לכך שלא יכולים אנשים או בעלי חיים להיכנס לתוך השדה של, של, של הניקף, האמצעי, גם כן, גם של המקיף, אבל גם של הניקף. אז בעצם השימוש הזה הוא כבר קונה את הגדר לעניין זה שהתשמיש שייך לו. אז כשבא עכשיו המקיף ורוצה לקחת את הגדר, הוא לא יכול לקחת אותה. הוא לא יכול לקחת אותה. כי הזכות להשתמש בגדר כמקפת, את הזכות הזאת קנה הניקף. אם הוא לא יכול לקחת אותה, אז ממילא יש פה דין, זה מה שאומר התוספות, משביח נכסי חברו. הוא השביח את החצר. הוא השביח את, את השדה האמצעי. הוא השביח את השדה האמצעי. אלא מה? נו, אז אם כך, אז לא ברור עכשיו, אז מה הגמרא משייכת את זה לדין זה נהנה וזה לא חסר? אלא התשובה היא כך, זה שייך לדין זה נהנה וזה לא חסר, כי הבעיה טליה. אם נניח שזה נהנה וזה לא חסר, אם נניח שזה נהנה וזה לא חסר, חייב, אם אני יוצא מתוך הנחה שזה נהנה וזה לא חסר, חייב, אז איך הגדרנו עכשיו? אמרנו, זה נהנה וזה לא חסר, חייב פירושו של דבר שאתה נחשב כאילו אתה קיבלת את ההנאה מהביילים עצמו. לא מהדירה שגרת בה, אלא מהביילים עצמו. לעומת זאת, אם אני אומר שזה נהנה וזה לא חסר פטור, אז הנהנה נחשב לא כנהנה מהבעלים, אלא הוא נחשב כנהנה מהרכוש. והנאה מהרכוש לא מחייבת בדין תשלומי הנאה. כדי לחייב אותך בדין תשלומי הנאה, אני יכול רק אם אתה נהנה ממני, לא אם אתה נהנה מהרכוש. רק אז אני יכול לחייב אותך בדין תשלומי הנאה. ממילא, אפשר לומר שזהו החילוק. בדין קניין תשמישים, כשאנחנו אומרים שבאמת קנית את התשמיש, אז כמו שאנחנו רואים בעבד קנייני, האדון קונה את העבד בהרחיצו, עינילו, שחו, גרדו, עשה לו את כל הפעולות האלה, משום שכמו שאמרנו, אני קיבלתי הנאה מהמקנה. אם לא קיבלתי הנאה מהמקנה עצמו, אני לא קניתי בקניין תשמישים, אלא אם כן, אני עצמי השתמשתי. אבל אם אני עצמי לא השתמשתי, אלא קיבלתי הנאה מהמקנה, אז זה נקרא שקניתי. אבל אם לא קיבלתי הנאה מהמקנה, לא קניתי. ממילא השאלה אם הגדר החיצונה קנה אותה הניקף בקניין תשמישים או לא, הרי שם הוא לא השתמש. הרי מי שעשה את הגדר, זה המקיף. הוא עשה את הגדר. אז אם זה נהנה וזה לא חסר, חייב, יש מקום לדון שהניקף יתחייב. מדין? לא מדין זה נהנה וזה לא חסר. הוא יתחייב מדין קניין, שהרי הוא קנה. וזה הפשט, גלי דייטה נניחה לב... הפירוש הוא, ברגע שיש, ברגע שאתה מגדיר זה נהנה וזה לא חסר חייב, אתה יכול לבוא ולומר שהוא מקבל מהמקיף ישירות הנאה, ועבור אותה הנאה שהוא מקבל, הוא צריך לשלם. אבל ברגע שאתה אומר שזה נהנה וזה לא חסר פטור, אז ההגדרה היא, אני לא נהנה ממך, אני נהנה מהרכוש שלך. אם אתה נהנה מהרכוש, זה עדיין לא יכול להיות מוגדר כקניין תשמישים, משום שקניין תשמישים יכול להיות בשתי צורות. או שאתה מקבל את התשמיש, כמו בעבד קנייני, ישירות מהמקנה, או שאתה עצמך משתמש. הקונה עצמו משתמש. אבל אם הקונה עצמו לא עושה מעשה תשמיש, אלא מאכילים אותו. מאכילים אותו שימוש. אז אם המאכיל אותו השימוש הוא הביילים, אני שומע. אפשר להגיד שהוא קנה, אבל אם מי שמאכיל אותו את השימוש זה לא הבעלים עצמו, אז כאן כבר אין מקום לומר שהוא קנה. יוצא כך, שלמעשה הדיון בסוגיה הוא האם הוא קנה את הזכות להשתמש או לא קנה את הזכות להשתמש. משום שהחיוב, החיוב הבסיסי, כמו שהתוספות אומרים, זה חיוב של משביח. אבל החיוב של המשביח תלוי בשאלה אם זה נחשב ממנו או לא נחשב ממנו. השאלה אם זה נחשב ממנו או לא ממנו, היא תלויה בשאלה שזה נהנה וזה לא חסר. ולעניין זה, כשאיחה את זה הסוגיה, הדיון הסוגיה הוא בדין משביח, אבל הדין של משביח תלוי בדין זה נהנה וזה לא חסר. לפי זה, אז אנחנו יכולים עם זה להסביר, ראשית, מדוע, שאלנו קודם, הקצות שאל, הים ששלמה שאל, גלי דייטה דניחה לבהוצאה. מה עושה הגלי דייטה דניחה לבהוצאה? מה עושה? אם הדין הוא שזה נהנה וזה לא חסר, פטור, אז גם שגלי דייטה שיהיה פטור. אז צריך לומר, לפי מה שאנחנו עכשיו באים ואומרים, זה לא כך. בגלי דייטה דניחה לבהוצאה, הפירוש הוא, כמו שאמרנו, החיוב כאן הוא לא מדין נהנה. החיוב כאן הוא מדין משביח. יסוד החיוב במקיף הוא מדין משביח, הוא לא מדין נהנה. זה השבחה של הקרקע. אז כל עוד הרוח הרביעית לא גדורה, אז באמת פה, אנחנו יכולים לומר, אין פה השבחה עדיין. אבל ברגע שהוא גילה דעתו, אז ממילא הוא קנה את הזכות של השימוש בארבעת הגדרות באופן כזה שעכשיו הביילים כבר לא יכול לסלק אותם. המקיף כבר לא יכול לסלק אותם. כך אפשר להסביר. לפי זה, אנחנו גם מבינים מדוע האור שמח שאל, האור שמח ונחלדוביץ שאלו, סוחר בית מחברו, ונמצא שמישהו אחר, הגמילה דעתו שנוח לו בהוצאה, אז למה שלא יהיה חייב? והגמרא אומרת שהוא פטור. התשובה היא, זה לא שייך. הגלי דייטה פה זה לא נפקותה לגבי הדין. אין בזה נפקמינה לגבי הדין שזה נהנה וזה לא חסר. זה נפקמינה לגבי הקניין תשמישים שהוא צריך לקנות את הגדר המקפת מבחוץ כדי שלא יוכל אחר כך המקיף לסלק אותה. משום שאם הוא יוכל לסלק אותה, כמו שאמרנו, אז יהיה פה דין מבריא אחרים, נכסי חברו. כך לכאורה אפשר לומר. לפי זה אפשר גם ליישב את השאלה של השאר המלך על הרמה. הרמה דיבר על דין נהנה, בצורה הרגילה. אדר בחצר חברו שלו מדעתו. לעומת זאת, מה השאר המלך שואל? הוא שואל במקיף, ראינו שגם כשיש חיסרון מועט, מגלגלים עליו את הכל. עד גרנט לי היקף היתרה. שוב, זה חוזר לאותו עניין. במקיף וניקף, הדיון בסוגיה הוא בדין משביח. אלא השיוך, זה שהסוגיה הביאה כאן את הדיון בהקשר שזה נהנה וזה לא חסר, זה רק כדי להוכיח כדי שיהיה פה משביח, צריך שאני אקנה את התשמישים. בכדי לקנות את התשמישים, אני צריך לקבל אותם מהביילים. כדי להגדיר את הביילים כנותן לי את התשמישים, אני צריך להגיע לדין שזה נהנה וזה לא חסר חייב. אבל אם לא היה לי את הדין, אם היה הדין שזה נהנה וזה לא חסר פטור, פירושו של דבר שלא קיבלתי מהביילים. אם לא קיבלתי מהביילים, אז לא קניתי את התשמישים. אז ממילא זה רק בדרך עקיפה. אנחנו מצריכים לדון בשאלה של זה נהנה וזה לא חסר. אבל עיקר הדיון זה דיון בדין משביח.